הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. במלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמא למימה אדם נכנע.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר אם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל. שלום למאזיני רדיו סול. היום יום שישי, ה' באב תשפ"ד, 9 באוגוסט שנת 2024. כאן עמוס צוריאל אתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת דברים, השבת השלישית מתוך 3 שבתות של ימי בין המצרים, תלת תפורענותה. והשבת היא שבת חזון לפני 9 באב. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על 9 באב. והנושא מקצת הלכות 9 באב. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, והשבוע שיחה על השורש חזה וחיים עם ערך, עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, והוא ידבר על איכן, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, על דמותו של אהרון הכהן שיום פטירתו היה השבוע. האזנה נעימה וערבה.
שבת מקבלה, וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
מאזינים יקרים, לפני שנעלה את כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, אז נשמע קינה בנוסח יהדות תימן. יהדות ספרד.
בכותי וכבלילה ודמעת הלחייה הנה לה מנחם מכל עובי הכל ריע וגדובה יולה לא יבין גליתה יהודה מעוני ומרוב עבודה ישבה בגויים לא מצא המנוח כל עודפיה השיגו בין המצרים.
שלום למאזינים, נמצא איתנו על הקו כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, והשבוע שיחה על השורש חזה בפינתו פינת מטבעות לשון מן המקורות, והמקור חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. והשבת היא שבת שנקראת חזון על שם ההפטרה. אז שלום כבוד הרב.
שלום, שלום לך עמוס ושלום לכל מאזיניך היקרים.
אמן, ואנחנו נשמע את כבוד הרב על השורש המיוחד, חזה שמתייחס גם לחזון ישעיהו בן אמוץ. בבקשה, כבוד הרב.
נכון, זאת ההפטרה השלישית מתוך שלוש ההפטרות דפורענותא, שזה מגיע תמיד לפני תשעה באב, וזה כדי ללמד אותנו שהחורבן וכל הגלות שבאה על עם ישראל כבר נצפו ונחזו על ידי הנביאים, על ידי חזון הנביאים, ואחד מהם זה גם ישעיהו שמתאר את השחיתות המוסרית. וגם בתוך ההפטרה בוא נזכור שיש לנו את המילה איכה, שאנחנו נקרא שבוע מגילת איכה בתשעה באב, וישעיהו הנביא צועק ואומר איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. ולכן אומרים לנו הנביאים, שימו לב, רק משפט צדק, רק צדק חברתי יביא לכם שגשוג, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אבל בואו נדבר עכשיו מבחינה לשונית על השורש חזה. אגב, השורש הזה מופיע גם בארמית וגם באוגריטית. המשמעות הבסיסית של השורש הזה באה כמילה נרדפת למילה ראה, הביט, הסתכל, כלומר ראייה פיזית בעיניים. כך בשיר השירים, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, או מתחזו בשולמית כמחולת המחניים. כן. וגם איוב אומר, אשר אני אחזה לי ועיניי ראו ולא זר. שים לב, תמיד בפיוט מופיעות המילים המקבילות. הוא אומר, אשר אני אחזה ועיניי ראו ולא זר. כך דוד המלך בתהילים מביא את שני המילים המקבילות, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודיך. משמעות נוספת, עמוס, לשורש חזה, שזה לא ראייה פיזית בעיניים, אלא ראה ברוחו, או ראייה שכלית, צפה כן. ברוחו, ברוח הקודש, ניבא. כך ישעיהו בהפטרה שציינת, חזון ישעיהו אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז חזקיהו מלכי יהודה. מכאן שהנביא או מגיד העתידות נקרא חוזה. והנה בעמוס כתוב, ויאמר אמציה אל עמות, חוזה לך ברח בך אל ארץ יהודה ואכול שם לחם ושם תנווה. לכן החוזה אומר לו, שם תנווה. לא מצא חן בעיניו, זאת אומרת שעמוס הנביא מנבא, ולכן הוא אומר לו, ברח לך, חוזה, לך ברח. וגם מעניין שגם במילה המקבילה, ראה, הנביא נקרא רואה. זוכר את הסיפור של שאול שהולך לחפש את האתונות האבודות? ואז מה אומרים לו?
בוודאי.
אתה רוצה למצוא את האתונות, יש כאן רואה.
רואה, כן, נכון.
לכן כתוב שגם לכו ונלכה עד הרואה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. כן. הנה, אתה רואה את שתי המילים המקבילות, ראה וחזה, אז גם הנביא נקרא רואה. רואה,
כן. הוא באמת רואה, הוא רואה לעתיד, הוא רואה גם דברים שאנחנו לא רואים.
נכון, רואה מעבר לראייה הפיזית המוגבלת. ראייה פיזית היא מוגבלת, אתה יכול לראות עד קילומטר, עד שני קילומטר, אם יש לך ראייה טובה, אבל הראייה הנבואית, החוזה, יכול לראות שנים, ותכף אנחנו נראה, הנה, איך הנביאים רואים למרחקים של אלפי שנים. מכאן שהמראה הנבואי נקרא חזון. כן, זה תמונה שאדם רואה בחלומו ודמיונו או בעיני רוחו.
כן.
המילה חזון התפתחה גם לציין תוכנית אידיאלית, משאת נפש. אומרים חזון אחרית הימים. מה זה חזון אחרית הימים? מה אנחנו מצפים? גר זאב עם כבש, מלאר זהה את השם.
ושלום, שלום בכל העולם.
שלום עולמי, שלום אוניברסלי, קוסמי. אנחנו אומרים היום חזון של החלוצים, וכשמתקיים, אז אומרים, הגשימו את החזון. בהשאלה נקראת כל תופעה שכיחה, כן? חזון נפרץ, כלומר תופעה שכבר שכיחה. למשל היום, המכוניות החשמליות הן כבר חזון נפרץ בארצנו. כן? מי ראה לפני 20 שנה דבר כזה?
נכון.
היום זה חזון נפרץ. אבל יש לנו גם ההפך מזה, חזון בדים. כן? המילה בדים, המילה בדיה, שקר. כן? אז לכן חזון בדים זה חזיון שב, זה שיעור, תיאור של דברים שאין להם כל יסוד. למשל, אם אתה אומר, שלום עולמי בימינו הוא חזון בדים.
כן.
כשרוצים לומר שעדיין לא הגיעה השעה למשאלה מסוימת, להגשמה מסוימת, אז אנחנו, הדבר יבוא, עוד יבוא, אבל לא ברגע הזה. אומרים, עוד חזון
למועד. כן.
כן, למשל, אם אתה רוצה להגיד, שלום עם כל הערבים, בוא יבוא. אבל עוד חזון למועד. טוב לנו, לא עכשיו.
אנחנו מתפללים אגב, אנחנו מתפללים.
אבל לא עכשיו, ואז יוצר אכזבות. כשאתה יוצא עכשיו וזה לא מתקיים, אז יש אכזבות. כי גודל הציפייה, גודל האכזבה.
כן, אבל אנחנו מעדיפים שקודם כל יהיה שלום בינינו, בתוך העם, על כל חלקיו.
זה ודאי. זה חזון, זה חזונו של כל נביא.
ואנחנו מבקשים שיתקיים מיד.
נכון, רצוי. כן. עכשיו, שלמה המלך ומשלה מזהיר אותנו. באין חזון יפרע עם. זהו, אתה רוצה שיהיה שלום, אבל שיהיה שלום בינינו. ואין חזון יפרע עם. כלומר, הישגים חומריים ללא אידיאלים עלולים לגרום להתנבנות ולשחיתות. על זה בדיוק מדבר ישעיהו בהפטרה שלנו. שרי, סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד, רודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, ריב אלמנה לא יבוא אליו. לכן צריכים להיזהר שיהיה צדק חברתי, ואז יהיה שלום ויהיה שגשוג. שגשוג בלי האידיאלים האלה, סופו שהוא בטל. איוב העניק לנו את הביטוי חזה מבשרו. מעניין. מה הכוונה? הוא נוכח מניסיון שלו. יש, מניסיונו הוא נוכח. למשל, איוב אומר, מבשרי אחזה אלוה. כלומר, כשאני מתבונן בבשרי, בגופו של האדם, המכונה המשוכללת הפלאית ביותר, כן? אני רואה את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מבשרי אחזה אלוה. אני רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. אל תלך רחוק, תתבונן על הגוף שלך. תראה איזה מכונה משוכללת, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לברוא דבר כזה. עכשיו, יש מקבילה למילה חזון, במשמעות נבואה, חזות. הנה, מוצאים את זה בישעיהו. חזות קשה הוגד לי, הבוגד בוגד, השודד שודד, על כן מלאו מותני חלחלה, נבהלתי מראות. אז בעקבות הביטוי הזה של ישעיהו, מקבלים את הביטוי חזות קשה. כלומר, הערכה קודרת לגבי העתיד. בהשאלה, אנחנו אומרים על ראיית משהו כעיקר, כמרכז, כמוקד ההתעניינות, חזות הכל. למשל, מה אנחנו אומרים היום? פתרון בעיית גבול הצפון היא חזות הכל. הכל. כן. זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. עכשיו, בניגוד לנביא, לחוזה, לנביא האמת, יש גם חוזה בכוכבים, שזה אסטרולוג, שהוא מגיד עתידו, אתה יודע, על פי הכוכבים, על פי הקפה, כן. חוזה בקפה וכדומה. עכשיו, על אדם המעמיד פנים, כן? מעמיד פנים, זה לא הוא.
התחזה.
מה אנחנו אומרים?
התחזה.
התחזה. כן. בניין התפעל. התראה. למשל, רובן עומד לדין על שהתחזה לשוטר.
כן.
מהשורש חזה, יש לנו גם את המילה הנפוצה, חזן. שזה שליח ציבור בבית כנסת. אבל זה לא המקור. במקור התלמודי משמעותו שמש, משגיח בבית הכנסת. והנה בגמרא ביומן כתוב, חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת. הוא היה שמה של בית הכנסת. אולי שזה בהשפעה של הארמית והאקדית, והאקדית דרך אגב, חזנו זה מפקח ביישוב. בהשאלה מתקבלת משורש זה המילה חוזה. שזה לא נביא, אלא
עריכת הסכם,
הסכם ידידות,
בין שני צדדים, כן.
הסכם שלום בין מדינות. איך התקבלה המילה הזאת? איך התגלגלה להגיע לזה? אולי, אני חושב, אתה תגיד לי מה שאתה חושב, אבל אני חושב, בגלל שבתהליך ניסוח ההסכם, תמיד צריכים לצפות לתוצאות העתידיות. אם אתה עושה עסקב עם המחבלים בחמאס, אתה צריך להביא בחשבון את התוצאות, שחס וחלילה לא יהיה לנו שמחת כן. כמו שהיה בשמחת תורה
כן,
האחרון.
כן.
כן. הנה, בישעיהו כתוב,
יש לנו עוד דקה.
כי אמרתם, כן. קראתנו כן. ברית את מוות, mm-hmm. ועם שאול עשינו חוזה. הנה, שתי המילים הנרדפות כן, מופיעות בפסוק אחד. כן, אמרתם, קראתנו ברית את מוות, ועם שאול עשינו חוזה.
כן.
מכאן שכתב התקשרות בין צדדים נקרא חוזה.
חוזה,
חוזה שכירות, חוזה מסחרי, נכון?
כן.
ויש לנו גם מחזה. מה זה מחזה? הצגה.
הצגה, כן.
חג תיאטרון, והמילה מקבילה גם חיזיון.
חיזיון,
חיזיון כמו אורקולי.
כן.
אתה אומר.
כמו מחזה עיניים. כן.
כן. כן. אז בוא, עמוס, נסיים.
כן.
ותודה לברא העולם. שנתקיים בנו חזונו של זכריה. ומה אמר זכריה הנביא מאחרוני הנביאים של עם ישראל? כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות ירושלים ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה.
כן, אמן.
אז נשא עינינו שגם תתקיים חזונו השני של זכריה, ומה הוא ניבא, ואת זה אנחנו אומרים כל הזמן, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, וצום העשירי, יהיו לבית ישראל, לששון
ולשמחה,
ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו.
אהבו.
שבת שלום לך, עמוס, בשורות טובות.
אמן, אמן, שיחה נחמדה מאוד ולכלת תשעה באב, ובעזרת השם אנחנו נזכה גם לחזונו של זכריהו הנביא.
אמן, אמן, אמן. שלום, שבת.
שבת שלום ותודה רבה. כן, אלה קינות בנוסח יהדות תימן עם הזמר הידוע שלום צברי עליו השלום. איזה קינה, איזה קול היה לו, אחד מהזמרים הגדולים של יהדות תימן, והקריאה שלו בתורה וקינות הם באמת היו נעימות מיוחדות שנעים היה לשמוע. אנחנו עכשיו נעבור לשיחה עם כבוד הרב, עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, שידבר על ענייני תשעה באב. כבוד הרב אהרון בדיחי הוא רב העיר אבן יהודה, ממלא מקום רב העיר באריאל. הוא ידבר על ענייני תשעה באב, וגם על הלכות ומשמעות אקטואלית. הלכות ומשמעות אקטואלית לתשעה באב. אז הנה, אנחנו כבר שומעים אותו.
שלום לכם, לכולכם. אנחנו נמצאים ערב שבת חזון, בערב תשעה באב, שבעזרת השם אנחנו ממש משתוקקים ומקווים שיתהפך עלינו לססון ולשמחה. מעשה במדרש, מעשה ביהודי שהיה חורש בפרתו, והתחילה הפרה גואה, והיה עובר שם ערבי, ככה אומר המדרש. ושואל הערבי את היהודי, מה אתה חורש בפרתך? הלא שמעת שחרב בית מקדשכם? היהודי כולו מתחלחל ומתחיל להתיר את הפרה מהמחרשה, והפרה שוב גואה וגואה, ושוב ניגש אליו הערבי ואומר לו, יהודי, יהודי, במה אתה עוסק? מה אתה עושה? אומר לו היהודי, הלא אמרת, בית מקדשנו חרב, אני מתיר את הפרה. אומר לו אותו ערבי, קוטע אותו ואומר לו, אבל הלא שמעת שעכשיו, ממש עכשיו, נולד משיחכם, נולד המושיע. היהודי קצת מבולבל, מסתכל על הערבי ואומר לו, מאיפה אתה יודע את כל זה? אומר לו, אתה לא שומע, הפרה גואה. אומר לו היהודי, אם אתה כל כך בקי בשפת החיות, אולי תגיד לי גם מה שמו של המשיח הזה. אומר לו הערבי, מנחם. וממשיך היהודי ושואל, ואם אתה כל כך בקי ויודע, אולי תאמר לי מה הכתובת של המשיח הזה? אומר לו הערבי, בוודאי, הוא נמצא בבית לחם יהודה. אומר המדרש, אותו יהודי התיר את פרתו, מחר את המחרשה ואת הפרה, וקנה בגדי תינוקות וחפצי תינוקות, והיה הולך מעיר לעיר ומכפר לכפר ומוכר את מרכולתו, עד שהגיע לבית לחם יהודה. ושם הוא פתח בסטה, מה שאנחנו קוראים, והתחיל למכור במבצעים גדולים, בתקווה שאימא של אותו מנחם תגיע לקנות. אבל היא לא מגיעה. והוא שואל את אנשים, איכן אמו של מנחם זה שנולד ביום שחרב מקדשנו? אמרו לו, הראו לו את הכתובת. הוא מגיע לאותו מקום ודופק על הדלת וקורא, אמו של מנחם, אמו של מנחם. לאחר מספר דקות הוא שומע צעקה מבפנים, טיפח רוחו של אותו יום שנולד בני. הרוכל הזה מרגיע את אותה אישה, מבקש שבכל זאת תפתח את הדלת, ואומר לה, גברתי, ייתכן שבנך הוא המשיח, הוא זה שיושיע, כי חזקה ומסורת בידינו, ביום שחרב בית המקדש, נולד גם המשיח. אותה אישה קצת נרגעה, והוא מבקש למכור לה חפצי תינוקות, ואומר לה, היא אומרת לו, אבל אין בידי פרוטה. אומר לה, אין דבר, בואי תקחי, ואני אעשה סיבוב בארץ, ואחזור עוד מספר שבועות, ואז תחזירי לי. נתרצתה האישה, וכך היה. וככה המשיך אותו רוכל, הולך מעיר לעיר ומכפר לכפר, מוכר את מרכולתו, וכשסיים את הסיבוב, הוא חוזר שוב לבית לחם יהודה. ועכשיו הוא כבר יודע את הכתובת. הוא מגיע ישירות אל הבית, אל הדירה, דופק על הדלת, ומצפה לראות את האישה, וילדה הרך פותחת לו את הבית, את הדלת. והנה, הוא רואה את אותה אישה פותחת, כולה תרוטת עיניים, ונראית במצב לא הכי טוב. הוא שואל אותה, מה שלומך? איכן הילד? איכן מנחם? אומרת לו האישה, מהרגע שעזבת, באה רוח גדולה ונטלתו ממני, ואינני יודעת איכן הוא. מסיים המדרש, זהו שנאמר, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. הסיפור הזה הוא מצד אחד מבליט לנו את האמונה ואת התקווה שביום שחרב בית המקדש, מהנפילה הגדולה הזאת כבר נעוץ עומק הגאולה. אבל יש כאן עוד הערה שלא תמיד שמים לב אליה. תראו מה קורה כאן. היהודי, בית המקדש חרב, והיהודי ממשיך בשלום, ממשיך וחורש. הפרה גואה, הערבי הזה אפילו מזדעזע מן החורבן, והיהודי בשלו. באילולי, אפילו הבעלי חיים מזועזעים. באילולי המכה, הייתי אומר, שהערבי נותן על ראשו, על קודקודו של היהודי, ומוכיח אותו, היהודי היה ממשיך בשלו. אבל גם כאן, היהודי שואל את הערבי, איכן המשיח, איך קוראים לו, איפה הוא? הלא אתה היהודי, אתה גדלת על ברכי האמונה במשיח, אתה מאמין שיבוא בכל יום, בכל יום שיבוא. מה אתה זקוק לתוך להערות ולשאלות את הערבי הזה? כן, אבל בכל זאת אנחנו רואים שככה זה, עם ישראל לפעמים חי את חייו, ואומנם אומר, אני מאמין, אבל ממשיך בשלו. אבל נשים לב להמשך של הסיפור. אותו יהודי מחפש את אותו משיח, וכשהוא מגיע כבר אל הבית, מגיע אל הכתובת המדויקת, במקום להחזיק את המשיח בשתי ידיים, לגדל אותו, לטפח את הגאולה, לשכלל את הגאולה, לרומם את הגאולה, הוא מוכן רק להיות שותף זוטר, הוא אומר לאישה, הנה, קחי בהנחה, קחי בהקפה, ואני אחזור עוד זמן, ואראה מה שלומך. וזאת הערה מאוד מאוד עמוקה ואקטואלית לזמננו. כן? המשיח כבר נמצא, המשיח דופק, הנה הוא עומד אחר כותלנו. אנחנו צריכים רק לעשות פעולה, פעולה קטנה של אמונה אמיתית, של השתוקקות אמיתית, כפי שרבי יהודה הלוי אומר בספרו הכוזרי, עם ישראל יזכו בארץ ישראל כשישתוקקו ויחשפו אליה תכלית הכוסף. צריך את הכיסופים האמיתיים לגאולה, וכשנחשוף באמת, הגאולה תלך ותתגלה. ואנחנו באמת מתפללים שבימים האלה ממש תתגלה הגאולה במלוא הודה והדרה, ויהפכו אלינו הימים האלה לססון ולשמחה. אבל אם חס ושלום זה לא יקרה, אז אולי כמה וכמה תקציר ההלכות לקראת תשעה באב הקרב. אז קודם כל, עד יום שישי יש להכין בגדי חול באופן שיספיקו לשבוע הבא. השבוע שחל בו אמנם זה שבוע יחסית קצר, יש לנו סך הכל יומיים, שלושה, אבל כידוע שאסור ללבוש בגדים מכובסים, אסור גם לחבס, אפילו על מנת להשאיר, ולכן צריך ללבוש בגדים מלפני יום שישי, מלפני שבת, ומי שלא הספיק בדיעבד אפשר גם בשבת, להכין סטים של בגדים להחלפה במהלך השבוע הבא. בגדים תחתונים, גרביים וכיוצא בזה, לפי מנהג הספרדים אין צורך, אפשר להחליף כרגיל. בשבת כמובן אין מנהגי אבלות, ולגבי היין של ההבדלה, יש חילוקי מנהגים, נוהגים לשתות את יין ההבדלה, כיוון שזה מצווה, אבל יש מנהגים, בעיקר במנהג אשכנז, ליתן לקטן לשתות. יש גם מחלוקת מה עושים עם תבשילי שבת שנשארו, כי הרי בשבת מותר לאכול בשר, אז יש כאלה נוהגים מטר, אבל יש כאלה שנותנים אותם, כמו שאמרנו, לקטן, או משאירים אותם עד לאחרי תשעה באב. בשבוע שחל בו כאמור, אסור לחבס או ללבוש בגד מכובס, אסור כמובן להסתפר, להתגלח. יש הרבה מבני אשכנז שמתחילים בזה כבר מי"ז בתמוז, כמובן לא אוכלים בשר, לא שותים יין, מלבד יהודי תימן שנהגו, לא נהגו לאכול בשר, אלא לא נהגו איסור באכילת בשר עד סעודה מפסקת. גם לגבי רחיצה, הרמב״ם כותב, נהגו שלא להיכנס למרחץ בשבוע הזה. אמנם במזג האוויר שלנו היום זה קצת קשה, וגם מצד ההרגלים שלנו זה קצת קשה, וזה ממש צער גדול וסבל, כשאדם נמנע מרחיצה, ולכן אדם שרוחץ, ירחץ בכל אופן לא על מנת להתענג, אלא אם הוא רגיל במים חמים, ישטוף את עצמו במים פושרים, או אפילו קרים. עוד הערה אחת לסיום, סעודה מפסקת, אסור לאכול בשני תבשילים. צריכה להיות סעודה באווירה, כן, יושבים על הרצפה, ולא אוכלים אותה בצוותא, אבל אסור לאכול שני תבשילים. לדוגמה, שימורי טונה זה תבשיל, ממרח חומוס זה תבשיל. שאלו אותי לאחרונה לגבי קוסקוס וירקות, אז גם זה נחשב שני תבשילים, מכיוון שמבשלים את הקוסקוס לחוד ואת הירקות לחוד, ואף על פי שמגישים אותם ביחד, הם נחשבים שני תבשילים, ולכן מותר לאכול רק אחד מהם. ועל זה הדרך. כמובן, לא נועלים גם נעלי אור, יושבים על הארץ, על קר או על שטיח, עד חצות היום, בערך רבע לאחת, וכן לגבי לימוד תורה, מותר ללמוד רק הדברים הרעים, כגון איכה, איוב, מדרשי החורבן, וכיוצא בזה. שיהיה שבת שלום, ויהפך עלינו, יהפכו עלינו הימים האלה במהרה, לססון ולשמחה, אמן.
תודה לכבוד הרב אהרון בדיחי, ואנחנו שנשמע שיר, ולאחר מכן אנחנו נעלה את כבוד הרב דוקטור יאיר הילר. מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו נעבור לפינת חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ונושא השבוע, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, על דמותו של אהרון הכהן הגדול שיום פטירתו היה השבוע. שלום כבוד הרב.
שלום לך הרב עמוס, שלום למאזינים, למאזינות, שלום. מי שמצטרף אלינו. בשמחה. אתה יודע שתמיד כשמזכירים משנכנס אב, ממעטים בשמחה.
נכון.
אבל באסוציאציה שלי, משנכנס אב, אני נזכר מיד בדמות מיוחדת. הדמות היחידה בתורה, שהתורה טורחת לציין את יום פטירתה. בכל התורה אין לנו תאריכי פטירה, מה שאנחנו יודעים על משה רבינו ועל בזין הדר ועל רחל אמנו ביוד א' חשבן, זה הכל מסורת. מסורת וחשבונות. אבל התאריך היחיד הוא זין, הוא תאריך פטירתו של אהרון הכהן, שהוא נפטר בשנה ה-40 לצאתנו ממצרים, בחודש החמישי, כלומר חודש אב, באחד לחודש. והסיבה לכך, כפי שכותב כפי שכותב השפת אמת, הסיבה לכך היא כדי שהרוחו של אהרון, מידותיו של אהרון, שממנו אנחנו צריכים לינוק, ילוו אותנו בחודש הזה, כי זה יהיה התיקון האמיתי. בכלל, כשיש לנו יום זיכרון, יורצייט, לדמות, המטרה היא לא רק לבוא ולהדליק נרות ולהגיד קדיש, אלא ללמוד, להכיר את האישיות, זאת הסיבה שמספידים, להכיר את האישיות, לינוק ממנה תובנות לחיים שלנו. ואם בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, אז הדמות הכי הכי שמשדרת את ההפך, זה דמותו של אהרון. אני לא מכיר עוד משניות, כמו המשנה שאומרת, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אני לא מכיר משנה אחרת כזאת שעוסקת, הווה מתלמידיו של יוסף, הווה מתלמידיו של פנחס, של כלב בן יפונה. המון דמויות מופת יש בגלריה שלנו, בגלריה הלאומית שלנו, אבל משנה שיש בה איזושהי המלצה, הדרכה, אפילו נגיד חובה, להכיר וללכת בעקבות מישהו, נאמר רק על אהרון הכהן. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל הזקן לא היה לוי, הוא לא היה כהן, הוא היה משבט יהודה. אבל הוא מבין שמידותיו של אהרון הן מידות שמתאימות לכולנו. מה זה להיות מתלמידיו? האם אני יכול לבוא היום לבית מדרשו של אהרון הכהן ולשבת בשורה 8? לא. להיות מתלמידיו זה ללכת לדבק בהנהגתו. כאשר אתה דבק בהנהגתו של חכם, גם אם הוא נפטר לפני 3,300 שנה, אתה נחשב תלמיד שלו. כשאהרון הכהן שהיה מבוגר ממשה בשלוש שנים, אהרון נפרד ממשה. משה נאלץ לברוח בגיל צעיר, יש אומרים בגיל 12, יש אומרים בגיל 20, עד גיל 80, שהשם קורא לו לחזור למצרים, בעצם אהרון הוא זה שנשאר עם עם ישראל, סובל איתם, כואב איתם, בוכה איתם, חי איתם, שומע את המצוקות שלהם, משה לא באזור. והנה כשהקדוש ברוך הוא קורא למשה ממדיין, לבוא להושיע את ישראל, משה בענוותנותו הוא אומר לא מתאים לי, אולי תיקח אותו, אולי השם אומר לא אתה, ואז משה יש לו חשש אחר, אח שלי מבוגר ממני בשלוש שנים, הוא זה שסחב והנהיג את ישראל בכל התקופה שאני לא הייתי בכלל באזור, איך הוא יגיב? הוא יקנה בי? הוא יגיד לי, מזל טוב שאתה התמנית להיות מנהיג, אבל בליבו יהיה חמצמצות? חושש משה. והקדוש ברוך הוא מרגיע את משה ואומר לו, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. כן. אני... הקדוש ברוך הוא, חוקר לב וכליות, אני יודע שהשמחה בפנים שלו היא גם שמחה בלב. הרבה פעמים כשבן אדם בא ואומר לשני, ישר כוח, מזל טוב או משהו, פניו מחייכות בליבו, אולי למה אני לא קיבלתי את התפקיד הזה, למה אני לא הגרלתי בלוטו, כל מיני דברים. וכאן הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב ואומר, אני יודע. שהארון, תוכו כברו, ולמרות כל מה שציינת, שהוא מבוגר ממך וכולי, אין בו שמץ של קנאה, ורעך ושמח בליבו. איזה מידה שכמה אנחנו צריכים לאמץ אותה.
כן.
ידוע על הארון, שהוא היה רודף שלום במובן של להשכין שלום בין הבריות, הוא לא תלה פתק על המשרד שלו, אפשר להתקבל אצלי עם אישה הזאת ועד זאת. הוא רדף. הוא שמע שיש מריבה, הלך וניסה לפייס בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אדם לשכנו. עד כדי כך, רבי עמוס, שאם היית נכנס במדבר לאיזה כיתה, כיתה של תלמידים שלומדים, והיית אומר, מי שקוראים לו יצחק שיעמוד, האחד היה עומד. היית אומר, יש כאן מישהו שקוראים לו יוסף שיעמוד. אולי יוסף אחד היה קם. היית אומר, יש כאן מישהו שקוראים לו אהרון שיעמוד, פתאום 15 תלמידים קמים.
אומרים ש-80 אלף. אומרים ש-80 אלף נקראו על שמו של אהרון.
המון ילדים שאוריהם התקרבו אחד לשני, התפייסו בזכותו של אהרון, כשנולד אותו ילד, הם קראו לו בשם אהרון.
כן.
אבל ראיתי עוד משהו במדרש. אומר המדרש תנא דבאליהו שאהרון לא רק היה עושה שלום, היה מחזיר על כל פתחי ישראל, וכל מי שלא היה יודע לקרוא קריאת שמה, היה מלמד אותו, וכן מי שלא היה יודע להתפלל, מלמד אותו, ומי שאינו יודע לכנוס ללמוד תורה, היה מלמד אותו. יש כאן משהו נפלא. הרבה פעמים, אהבת הזולת מצטיירת אצלנו, או לדאוג לו כלכלית, לתת לו כסף, לתת לו אוכל, לתת לו בגדים, לתת לו עבודה. זה נכון, אבל אהבת ישראל של אהרון נגעה גם ברוחניות. איך יכול להיות שיהיה ילד בישראל שלא יודע לקבל עול מלכות שמיים, שלא מכיר את הבורא, שלא יודע להגיד קריאת שמע? האם יכול להיות נער או נערה שלא יודעים להתפלל תפילה, לשוחח עם ריבונו של עולם, או לא לומדים תורה? אהבת ישראל שבו לא הצטמצמה בתחום מסוים, אלא בכל התחומים, גם בתחום של חיזוק רוחני. ועוד פעם, איך אומר המדרש? הוא קשר חבל של ברזל במותניו, ועבר מדלת לדלת. עשה סוג של הפצות, סוג של קירוב לבבות, סוג של אכפתיות. אהרון, למרות שאולי ראשו היה בשמיים, הוא היה נביא, אבל הוא ירד לפרטים הכי קטנים, לסייע לילד לדקלם ולהגיד, לקרוא את שמה ישראל. כן. זה דבר נפלא. כן. הכהנים היום, שהם נושאים כפיהם, הם אומרים את הברכה אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. תשים לב, אין ברכות כאלה. אנחנו, כל ברכה צריך, כל מצווה, כל ברכה אנחנו צריכים לעשות מתוך שמחה, מתוך רוממות, מתוך, בברכה הזאת, זה כאילו תנאי. איך אתה יכול לברך מישהו בלי אהבה? אתה לא רוצה שהברכה הזאת תהיה מן השפה ולחוץ. אתה רוצה שהברכה הזאת תחול. ואז הכהן, בגלל שהוא יש בו אהבת ישראל גדולה, לאהוב מישהו זה לרצות בטובתו, זה לא לנפנף לו I love you. לאהוב מישהו זה לרצות בטובתו, הגשמית והרוחנית. ולכן, רק שהוא ברך את עמו ישראל באהבה, היה כהן צינור. הרי זה לא הוא מברך, זה הקדוש ברוך הוא מברך דרך ידיו. הכהן פורס את אצבעותיו, ודרך אותם מציץ מן החרכים, אומרים חז"ל, דרך החרכי הידיים שלו, משם פורצת ההשראה, ההשפעה, השכינה. הכהן, בכך שהוא אוהב את ישראל, הוא הופך להיות צינור נקי, בלי חציצות, צינור נקי להשפעת השפע הזה. ואני מבין שאת נצטרך לסיים. אז
יש לנו עוד 4 דקות.
עוד 4 דקות. כן. כשאנחנו מדברים על המילה אהבה, מילה שהיא קצת בומבסטית גדולה, לאהוב זה להתאחד. לאהוב אין הכוונה שאני מסכים לך בכל דבר. אני יכול להיות יריב פוליטי שלך. אני יכול להיות יריב, אני לא נצביע לאותה מפלגה, יכול להיות שאפילו נתווכח שעות. להתאחד, אהבה בגימטריה אחד, זאת אומרת שאני מסוגל להפריד בתוכי בין הדעות שלך לבין היותך אחי. כמה כואב שיש בתוכנו כאלה שמסתכלים ואומרים, לא, אני לא אח שלך, אתה לא אחי. יש כאלה, לצערנו.
כואב, בודדים. כואב לשמוע את זה, כן.
מיות. אבל אנחנו יודעים שמתחת לאותה איבה יש אחדות, יש נשמה. לכן כאשר אהרון ניסה לעשות שלום, וחזל אומרים את הסיפור המפורסם שכשראובן ושמעון היו מתווכחים והיו בשנאה, אז הוא היה הולך לראובן ואומר לו, יודע כמה שמעון רוצה לעשות איתך שלום, רק לא נעים לו, זה פדיחה. ואותו דבר הוא היה אומר לשמעון, ראובן מאוד רוצה להתפייס איתך, רק הוא לא יודע איך לעשות את זה, וכשהם היו נפגשים, הם היו מתחבקים. מי שקורא את המדרש הזה אומר, כן, זה שקר לבן. אהרון הכהן עשה כאן איזה שקר, כדי לקרב בין הבריות. נו, זה מותר, לצורך שלום זה מותר.
כן.
אבל אני חושב שהעומק הוא יותר גדול. אהרון, כשהוא הסתכל על בן אדם, הוא לא ראה רק מה ש... רק את החלק הגלוי. בחלק הגלוי הוא שונא את שמעון, הוא מדבר עליו, הוא ככה. אהרון ראה כמו משקפי רנטגן, הוא ראה את העומק, הוא ראה את הנשמה, הוא ראה את המשותף שלנו. הוא ראה שייתכן שהסכסוך ביניהם היה על כלום, על שטויות. לפעמים שואלים שני אנשים שהם מסוכסכים, למה אתם לא מדברים ככה? אבל למה, כמה זמן אתם לא מדברים? 7 שנים. למה התחלתם לריב? לא זוכר.
לא זוכרים, כן.
כבר שכחו.
כן.
זה אהרון. הוא גילה שהנשמה זה העיקר, שהתוך הוא העיקר. ובאמת אנחנו רואים, לפעמים אנשים שמבחינה חיצונית הם היו כל כך רחוקים. ויום יבוא, ויום בא, בגלל כל מיני סיבות, סיבה טובה או סיבה טראומטית, פתאום הנשמה פורצת. פתאום התברר שזה העיקר, ולא כל האדוות שהיו מסביב. אז היום כן, יום פטירתו של אהרון הכהן, ואנחנו עומדים לפני 9 באב, וכמו שהרב קוק אומר, שאם נחרבנו בגלל שנאת חינם, נשוב וניבנה בגלל אהבת חינם. והרב קוק אמר עוד משפט. יכול להיות שאולי אני לפעמים מגזים. יכול להיות אולי שלפעמים אני אוהב אנשים, שבאמת הייתי צריך קצת פחות לאהוב אותם, לא לסמפת אותם. אבל אני מעדיף להיכשל, באהבת חינם שלו במקום, מאשר להיכשל בשנאת חינם. עדיף להיכשל באהבת חינם, אבל לא להיכשל בשנאת חינם. יהי רצון שנחזק את האהבה, וזה יהיה אחד הדברים שיאפשרו בעזרת השם לנו לבנות את בית המקדש, ויחד איתו להיבנות במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן. תודה, תודה לכבוד הרב.
תודה רבה לך.
שבת.
בכל טוב.
שבת שלום, כבוד הרב. להתראות.
עומדות רגלינו בשערייך ירושלים, ותותחינו מרעימים לך שיר מזמור. ורק דמעות הגאווה שבעיניים נוטפות דומם על המדים והחגור. ציון הלא תשאלי לשלום בחוריים, ציון זה האושר שואג בחזינו פראים. למנצח מזמור, למנצח על מקלע, על מקלע ורימון בשעריים. בדמנו חיים, בדמנו חיים. משייך ג'רח עד נביסנו אל לילאיל, היו רוחות תשח שרות לך בדרכן. אם אשכחך, אם אשכחך ירושלים, אך לא שכחנו בה, הרי אנחנו כאן. ציון הלא תשאלי לשלום בחוריים, ציון זה האושר שואג בחזינו פראים.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת בירושלים ב-6:48, בתל אביב ב-7 12 דקות, סליחה, בירושלים 6:48 דקות, תל אביב 7:12 דקות, בחיפה 7 ודקה, באריאל 7:11 דקות, צאת השבת בירושלים 8:06 דקות, בתל אביב 8:09 דקות, בחיפה 8:09 דקות, באריאל 8:07 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, ואני מאחל לכם שביום שלישי בתשעה באב יהיה לכם צום קל. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה נעימה וערבה. עם ישראל בעזרת השם ינצח, שבת שלום ומבורך.
ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. שבת ותן שלום בעיר ירושלים. הנה שלום יורד עליי, יורד בצהור כנפיים. תן שלום ותן שבת בעיר ירושלים.